שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במאמר עבודת אלוהים את הרב קוק שבתוך קובץ עקבי הצון במהדורת מוסד הרב קוק עמוד קוף מם וו עמוד קוף מם וו בשלוש השורות התחתונות של העמוד. על כן מונח הדבר בטבע האדם, שאם יאמר אדם לדבר על דבר עצם האלוהים בלא חזיון האידיאלים האלוהים שעל ידם מדמים צורה ליוצרה על ידי גדולת כוחם של נביאים, או לפנות במחשבתו ועבודתו לזה לבד, יוחזהו איזה רגש חשוך ועצוב אשר לא ידע שחרו ולא יוכל להחזיק מעמד כזה בחייו התמידים. הדברים, אני בטוח שהם לגמרי ברורים, אז אנחנו נסביר אותם. אבל נדמה לי שיש לך שאלה אתה. מה שאלתך?
מיקרו.
רגע. כן, בבקשה, מה השאלה? כן. אתה רוצה שנסביר משפט שהזכרנו בשיעור הקודם? כן. זה ציטוט מהגמרא בירושלמי שבת. זה בעמוד קוף ממבב, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענבה עקב לסולייתה. כן, כלומר, אם אתה לוקח משהו שאתה אומר שהוא מאוד חשוב ואתה שם אותו ככתר על הראש, זה נתינת ערך לדבר שאתה שם על הראש, נכון? אתה לא תשים על הראש דברים נמוכים. על הראש אתה תשים דברים נעלים. אז כמו כן גם, אבל אם מישהו, נגיד עוד יותר נעלה, חושב שהדבר ששמת על הראש הוא מתאים מקסימום להיות עקב לסוליה. סימן שהוא נפגש עם דברים עוד יותר עיקרים, נכון? אז זהו, אז מה שאומר? מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה? הרי כתוב, ראשית חוכמה, יראת השם. אז זה הפירוש שנותנים חז"ל לביטוי הזה, ראשית במובן של מה שעומד על הראש. ראשית חוכמה, מה עומד בראש החוכמה, מה הכתר של החוכמה? יראת השם. מצד שני, הענבה עושה מהיראה משהו נמוך מאוד. כתוב, עקב, ענבה, יראת השם. כאילו, היראה עומדת בעקב של הענבה. בסדר? הכתר של הענבה, זה אני לא יודע מהו. אבל לכל פנים, יש לך לפי זה שלוש מדרגות. ענבה, למטה מזה יראה, למטה מזה חוכמה. אז כלומר, בראש החוכמה עומדת היראה, בראש היראה הענבה. לכן הרב אומר שכאשר האדם מגיע לקצה החוכמה, אז הוא גם אחר כך נפגש על ידי הענווה בתכנים יותר עליונים. החוכמה מלמדת אותו שצריך להתייחס אל האלוהות רק דרך האידאלים האלוהים, ואילו הענווה מפגישה אותו גם עם העצם. בסדר? זה מה שלמדנו בשיעור שעבר, ועכשיו אנחנו חוזרים לשלוש שורות התחתונות של עמוד קוף מבב. רצית לשאול משהו? מה רצית לשאול?
רציתי לשאול איך מגדירים ענווה.
איך מגדירים ענווה? שאלה יפה שאני ממליץ לך למשל לשמוע את השיעור הקודם, נמצא בארכיון של המכון, ואז הסברנו בהרחבה מהי ענווה. הענווה זה היכולת להיות כלי קיבול. כן? זאת אומרת, זה מה שלמשל מצוי אצל חכמי ישראל, שמה שמגדיר את החכם בישראל כגדול, זה לא מספר התלמידים שיש לו, אלא ממי הוא קיבל. לכן הוא נקרא תלמיד חכמים. כלומר, אומרים על אדם פלוני, תראי כמה גדול הוא, ממי למד. אותו דבר מצאנו אצל משה. שכתוב במשה, משה קיבל תורה, מאיפה הוא קיבל? מסיני. לכאורה צריך להגיד, בסיני. מה הכוונה מסיני? מכוח היותו סיני. כלומר, כלי קיבול, הוא יכול לקבל תורה. בסדר? למשל, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לעם ישראל, אני מבקש מכם להגיע להימלאיה כדי לקבל תורה. זה היה אומר שהתורה היא מהאברסט ומעלה. זה דורש, אם כן, מאמץ אדיר של חוכמה. לעומת זה, התורה ניתנה בסיני, הכוונה שהתורה ניתנת למי שיכול לקבלה. לכן דברי תורה נמשלו למים, שמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. בסדר? עכשיו, על כן, אומר אם כן הרב, על כן מונח הדבר בטבע האדם. אני קורא כאן שלוש שורות אחרונות של עמוד קוף מם וב. על כן מונח הדבר בטבע האדם, שאם יאמר אדם לדבר על דבר עצם האלוהים, בלא חזיון האידיאלים האלוהים שעל ידם מדמים צורה ליוצרה על ידי גדולת כוחם של נביאים, מה זה הסיפור הזה? מה זה דימוי צורה ליוצרה על ידי... זה בדברי בראשית רבי, מובא פה בהערה, נאמר על ידי חז"ל, גדול כוחם של נביאים, שמדמים צורה ליוצרה. אז מי יותר גדול, היוצר או הצורה? היוצר, בוודאי, היוצר גדול מהצורה. והנביאים מדמים צורה ליוצרה. איך הרב מסביר שהם מדמים צורה ליוצרה? הרי מדמים את הקדוש ברוך הוא לאדם שיושב על כיסא וכל מיני דברים כאלה, נכון? אומר הרב, האדם היושב על הכיסא, כיסא הכבוד, המלאכים, וכל התיאורים המרובים האלה שיש בחזיונות הנביאים, זה בעצם תיאור של האידיאלים האלוהיים. זה חוכמה שצריך ללמוד אותה, איך האידיאלים האלוהיים מבוטאים על ידי כל הציורים האלה שבחזיונות הנביאים. בסדר? אז אם האדם מחסיר מעצמו את אותם האידיאלים שדווקא גדולה, שמדמים צורה ליוצרה לגדולת כוחם של הנביאים, או לפנות במחשבתו ועבודתו לזה לבד, כלומר רק לעצם, יוחזהו איזה רגש חשוך ועצוב, אשר לא ידע שחרו, ולא יוכל להחזיק מעמד כזה בחייו התמידיים. כלומר, אם האדם פונה לעצם האלוהי, אז העצם האלוהי הופך להיות גורם מפריע בחיים. כמה דעת אמרת, כפי הביטוי המצוי בהמון, למה אלוהים מתערב לי בחיים? במידה והאדם מוכן להיכנע לאלוהים שמתערב לו בחיים, הוא ישתדל למדר אותו, לתת לו את המקום שלו. אלוהים יקבל את חלקו. זה כמו שמשל מצאנו בתנ״ך, יש ספר בשם איוב, מאוד מעניין. האיש הזה, איוב, שהוא אדם צדיק, ללא שום ספק, הוא איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. הוא אדם שאצלו הכל מסודר, כמו איש עסקים מסודר. יש לו 7 בנים ושלוש בנות. במושגים של החיים של המזרח הקדום, 7 בנים, כלומר, הרבה ילדים, זה כבר מדרגה, זה שהרוב בנים עוד יותר טוב, 7 בנים, 3 בנות, מסודר. ויש לו גם 7,000 צאן, 3,000 גמלים, ו500 צמד בקר, ו500 צמד אתונות. אז יש לו גם הרבה רכוש. ועבודה רבה מאוד, כלומר, יש לו גם אנשים שעובדים בשבילו. ויהיה האיש ההוא גדול מכל בני קדם. הוא האדם העשיר ביותר, החזק ביותר, אצל בני קדם. והלכו בניו ועשו משתה, בית איש יומו, ויקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. כל שבוע אוכלים אצל מישהו אחר. והיא, כאשר הקיפו ימי המשתה, ויקרא להם איוב ויקדשם, כי אמר, וגם הוא היה מעלה, סליחה, הוא היה מעלה עולות מספר כולם, כלומר, הוא היה מביא 10 עולות, כי אמר, ויקרא להם איוב ויקדשם, כי אמר, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. כלומר, כולם מסודרים, גם הילדים מסודרים, הבנות מסודרות, אפילו הקדוש ברוך הוא קיבל את החלק שלו וגם הוא מסודר. כל אחד קיבל את חלקו. אז שאלוהים לא יבוא בטענות, נתתי לו מה שמגיע לו. כמו שטיפלתי בעבדים, בילדים, בבקר ובצון, אז אני טיפלתי בכולם. זה מה שאומר הרב, זה דרך של ניטרול. ניטרול, מלשון ניטרלי, לנטרל. כן? לנטרל את המועקה, את ההחשכה שהמושג האלוהי גורם באדם. כי אלוהים בסופו של דבר הוא עוד איזה תיק שצריך לטפל בו. זה מה שאומר הרב. יוחזהו איזה רגש חשוך ועצוב אשר לא ידע שחרו ולא יוכל להחזיק מעמד כזה בחייו התמידיים. ואם ימצא בקרבו איזה תביעה פנימית לזה, כלומר בכל זאת יש רגש דתי באדם, אדם רוצה להקריב קורבנות, רוצה לצאת ידי חובתו הדתית ולתרום פרוכת, רוצה, מאיזה צד שיהיה, אז יהיה מוכרח רק להקציע לזה בחייו זמנים וגבולים מצומצמים. שזה לא יפריע. ואז קם מה שנקרא המוסד הכהני. המוסד הכהני, הקליריקלי, שהוא, המומחיות זה לא זה אלוהים. יש אנשי פוליטיקה, אנשי כלכלה, אנשי צבא, אנשי מדע, אומנות, דת, כל אחד עם הייחודיות שלו. ואם יגיע הדבר עד מרחב חיים חברותיים ולאומיים, תהיה התנגשות גדולה ואדירה בין הגבולים העולמיים והעולמיים והאלוהים. כלומר, בין העולם לבין אלוהים תתחיל עכשיו מלחמה. ואז יהיו מה שנקרא חיכוכים בין נציגי האינטרסים השונים. באופן קלאסי, זה בכל חברה, תמיד יש מאבק בין המלך לכהן, לפעמים ניסיונות של מיזוג, לפעמים של הכנעה, לפעמים של דו-קיום. על כל פנים, המלוכה והכהונה מהווים שני מוקדים של נפש האדם. אבל לא כן הוא כשהאדם רוצה לדבר על דבר האלוהות, על דבר האידיאלים האלוהיים, שזהו מושג האלוהות בצד מקביל נגד מושג האלוהים שאנו חפצים עכשיו לסמן בו את העצם במובן הסקירה המופשטת. כלומר, אם האדם יתייחס אל האלוהים בתור מה שממלא את חייו, ממלא הוא יפגוש את אלוהים בכל. ולכן המפגש עם אלוהים במקום להכניע אותו, ייתן לו עוז ועוצמה לכל חלקי החיים כולם. אז ימלא בטבע עוז וחפץ חיים ושמחה. הוא ירגיש אז שנפשו מתנסית ושוטטת במרחבים רחבי ידיים. כלומר, האלוהות לא בתור מושג משעבד, כי אם בתור מושג משחרר. כיוון שעל ידי האלוהות אני פוגש חיים בכל, משמעות בכל. אז צריך להבין שאין המדובר פה להניח כיפה על ראשי החיים, או לשים מזוזה במשרדי הממשלה. כן? אלא מדובר שמשרד הממשלה הוא כוח של עצמו הקודש. זכור אני לפני שנים רבות, כששירתתי בבסיס ברמת הגולן, אשר בארץ קודשנו. והגיע לשם, היו שם קצת בעיות, המ"פ שואל, האם יש בעיות? אז אני אמרתי, כן, יש קצת בעיות של כשרות במטבח, משהו לא בסדר שם. טוב, תוך כמה ימים הביאו מילואימניק מתנועה חסידית ידועה, והוא הכשיר את כל המטבח. לא רק שהוא הכשיר את המטבח, הרי גייסו אותו לשבוע, אז הוא חילק נרות שבת לכל החיילות, והניח תפילין לכל החיילים, והיו שלושה מניינים, שחרית, מנחה וערבית, וגם הוא הניח בחדר האוכל הרבה מאוד שלטים שבהם היה כתוב ליהודי מתאים לכל כשר, התורה היא שלך תן לה מזמנך, ועוד כמה דברים כאלה יפים. והיא היום, ואוכל איתו ארוחת בוקר בחדר האוכל ואומר לו, יפה מאוד מה שעשית פה בחדר האוכל. ויען ויומר, כן, באתי לייהד את המקום. ואז הבנתי במה תהום פעורה ביני לבינו. שהוא סובר שהמקום הוא יהודי בגלל שהוא הניח תפילין למישהו. ואיננו מבין שהמקום הוא יהודי כי הוא צבא ישראל. גם אם לא הייתה אפילו מזוזה אחת, וגם אם לא היו בכלל מניחים תפילין, המקום הזה יש לו קדושה עצמית משלו, מצד היותו ביטוי של קדושת האומה. ניסיתי להסביר לו את זה, היה לו קשה מאוד. על כל פנים, זה מה שכאן אומר הרב. כן? אבל, כן? אני קורא כאן בשורה 5, אבל לא כן הוא. כשהאדם רוצה לדבר על דבר האלוהות, על דבר אידיאלים האלוהים, שזהו מושג האלוהות בצד מקביל נגד מושג האלוהים שאנו חפיצים עכשיו לסמן בו את העצם, במובן הסקירה המופשטת, אז ימלא בטבע עוז וחפץ חיים ושמחה. הוא ירגיש אז שנפשו מתנסית ושוטטת במרחבים רחבי ידיים להעלות ולהינסה. למצוא מקום לפשט את החפץ האדיר היותר טבעי ופנימי לנפש האנושית, חפץ הצדק והאמת. חפץ הציור העדין והפועל הטוב בחוג יותר נרחב וכביר, עד תאוות גבעות עולם. איפה הפסוק הזה? עד תאוות גבעות עולם? אפשר לדעת? יש אפשרות לדעת. האפשרות לדעת היא די מושטת לפנינו, על ידי זה שהערה 24 מפנה אותך לראשית, ממתת, כפיו, נכון? כלומר, זה לא שצריך פה ידיעה מיוחדת, צריך פשוט להסתכל בהערה למטה. כן, עד תאוות גבעות עולם, על מי זה נאמר? על יוסף, נכון? מה שמה באמת נאמר ביוסף? כתוב שמה ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדיים ורחם. כלומר, ברכה בכל, במטאפיזי, שמיים מעל, תהום רובצת תחת, הכלכלי, הטבעי, שדיים ורחם, שזה העונג של הפוריות, כל זה נמצא בחוברת אחת. ועל זה אומר ברכות אביך, גברו על ברכות הוריי, עד תאבד גבעות עולם. תבוא לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. זאת אומרת שהברכה של יוסף זה שאין אצלו ניגודים בין האלוהי לבין העולמי, בין התורה לבין החיים. הכל עניין אחד אצלו. האחדות הזאת ממלאת אותו שמחה אמיתית. אז זה מה שכאן אומר הרב, עד תאבד, עד תאבד גבעות עולם. כן, בבקשה, שאל נא. מה שאלתך? טוב, אני לא אעיר על זה שלא אומרים את אחרי יש, ושמשיח הוא לא בית יוסף אלא בן יוסף, ושמשיח הוא לא בית דוד אלא בן דוד, אבל אני לא אגיד על זה כלום. אבל אתה שואל אם ככה, מדוע יש צורך בשתי משיחויות, מאחר ומשיחות יוסף היא ממלאת את הכל. נכון. זה שאלה נפלאה. אני רוצה קצת להרחיב כדי לענות על השאלה שלך. לכאורה, מה שאני אומר, היעדר ניגוד בין התורה לבין החיים, בין האלוהי לבין העולמי. לכאורה הדבר הזה הוא נשמע קצת פגני, לא? קצת אלילי. נכון? מה אמרו עובדי עבודה זרה? עובדי עבודה זרה אמרו שיש אלוהות בכל, נכון? גם קורח אמר משהו דומה, כל העדה כולם קדושים. ואנחנו דווקא מהתורה למדנו שיש מדרגות בחיים. יש התורה, יש החיים, יש העולמי ויש האלוהי, נכון? לכן יש פה לכאורה בשיח שאני כאן מדבר עליו, או שהרב קוק מדבר עליו כאן, משהו שמתעלם מזה שיש כן מדרגות בחיים. נכון או לא? אין. אז התשובה היא שבאמת, ככה מסביר הרב קוק באורות הקודש, חלק ב', בחלק הנקרא הקודש הכללי, פרק כ"ג, מלחמת הקודש והטבע. שמה הרב מסביר שבעצם יש פה שתי קדושות שנלחמות זו בזו. שתי קדושות נלחמות. כלומר, כשאתה רואה מלחמה בין הקודש לבין הטבע, מה שמתרגם בחיים במאבק בין דתיים לחילונים, המאבק הזה הוא מאבק בין שתי קדושות. הקדושה שמעל הטבע, שהיא אמנם קטנה, אבל בולטת, והיא הקדושה הנלחמת עם הטבע, זו הקדושה הדתית. יחד עם זה, יש קדושה אחרת שהיא גנוזה, קדושה שנסתרת בתוך הטבע, שהיא גדולה יותר, אבל סמויה יותר, כי כאשר האדם נפגש ישירות עם הטבע, במקום לראות את הקדושה שבו, הוא פוגש את הרע שבו. עד כאן אתה עוקב אחריי? כלומר, אנשים שדברים על חזרה אל הטבע, מהר מאוד נופלים לברבריות. לברבריות, לשפלות וכדומה. לכן, כדי לגלות את הקדושה שבטבע, אנחנו צריכים לעשות מהלך טקטי של מעבר קודם כל דרך הקדושה שמעל הטבע, ואז המפגש עם הטבע יוליד את ההופעה של קדושה שבטבע. עד כאן מובן מה שאני אומר? לכן, אם אתה מדבר על יוסף או משיח בן יוסף, מצד עצמו הוא מסוגל לקדושה שבטבע בלי בעיות. כן? עד כדי כך יוסף מאמין בקדושה שבטבע שבו, שהוא לא מפחד להתבולל במצרים, הוא יודע שלא יקרה לו כלום. כן? אבל זאת לא מדרגת הכלל כולו, מדרגת הכלל כולו זקוקה היא שצריך גם העלה באופי, במובן הדתי של המילה, ולכן יש גם משיח בן דוד. מובן? לא, משיח בן דוד הוא בנוי על יסוד משיח בן יוסף. כן? בואו. זאת אומרת, לפעמים אנשים אומרים כך, הציונות זה משיח בן יוסף, אוי, איזה תיק, נחכה שזה ייגמר ואז נוכל להוסיף דתיות במדינה ואז יהיה בסדר, כן? ואינם מבינים שלפי התוכנית האלוהית המשיח בן יוסף הוא הבסיס למשיח בן דוד, כלומר משם עוצמת החיים, מובן מה שאני אומר? ואז משיח בן דוד יכול להפוך להיות הופעה אוניברסלית שמשפיע על כל העולם כולו. בסדר? אבל זה נושא שצריך הרחבה, יש על זה מאמר של הרב קוק שנקרא המספד בירושלים, מופיע גם במאמרי ראייה. זה נאום שהרב קוק נשא לכבודו של בנימין זאב הרצל, כשהוא נפטר, אז בהסתדרות הציונית ביפו ביקשו ממנו לתת איזה נאום, נתן את הנאום הזה. שם יש הרבה בירורים של המושגים של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. יש עוד יותר הרחבה בספר של הרב יהודה אשכנזי הנקרא מספד למשיח, ששם הוא מרחיב את כל מה שהרב מדבר שם עליו. אז אם אתה מעוניין, אתה יכול לקרוא את זה שם. מומלץ. כן. אולי תעביר לו את המיקרופון שישאל את השאלה. מה השאלה, אדוני? כולם בבתי ספר טובים, בישיבות טובות. כן.
נכון. זאת אומרת שהוא לא...
אז הוא יראה אלוהים.
מה הוא?
הוא יראה אלוהים. אומר רבי חיים ויטל, אומר רבי חיים ויטל, הוא יראה אלוהים, אבל לא יראה השם. ענת מה שהוא אומר, רבי חיים ויטל? יראה אלוהים, אז הוא יראה מידת הדין. הוא עבודת עבד.
אבל אצלו הדין הכל מסודר.
הכל מסודר, זה בדיוק הבעיה. ריבונו של עולם הוא לא מסודר, ריבונו של עולם הוא אינסוף. ולכן אומר השטן, החינם ירא איוב אלוהים, עלו אתה סחת בעדו, עשית לו מסך. כן, מעשה ידיו ורבת או מקנה ופרץ בארץ, לא חסר לו כלום, אז הוא לא מכיר אותך. הוא מפוצץ מרוב יש. הוא כל כך מלא ביש, שאין אצלו מקום לעין. נכון. ולכן אומר השטן, אומר השם אל השטן, מאין תבוא. באת להחזיר את העין אל האיש מלא היש הזה. ברור? יוצא לפי זה שכל האיסורים של איוב, זה היה קידוח של חור בתוך המסך של הכבדות הדתית הבורגנית מסודרת שלו. בסדר? כן.
אני חושב שכל מה שידידנו פה, ידידי, ניסה לשאול, סליחה, זה כמו שאני למדתי, שאם אתה עולה להחליף בטריה בשעון, תעמוד על דבר יציב ולא דבר מדלדל.
יפה.
וזה כמו לימוד התורה.
יפה. זהו הקו המחלק. בואו נראה עכשיו מה הרב אומר על זה. ההבדלה הזאת, זהו הקו המחלק בין המושג של עבודת האלוהים, שהוא מושג הדת אצל כל עם ולשון. כלומר, יש דתיות אצל כל עם ולשון. כמו שהרב אשכנזי הרגיל לומר, החברה הישראלית יש בה דתיים וחילונים. החילונים נמשכים אחרי התרבות המערבית. והדתיים נמשכים אל הדת המערבית. טוב, זהו הקו המחלק בין המושג של עבודת האלוהים, שהוא מושג הדת אצל כל עם ולשון. אפילו אצל אותם שנתמכו ביסודם על כתבי הקודש, מה שנקרא הדת המערבית, כל אחד יודע מהי. שלא נתגלתה בהם אמיתת האלוהות בתור פועל ההיסטוריה שלהם ושוטלה. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ובין המושג ההוא עצמו אצל ישראל. כלומר, יש מושג כזה בנצרות, מה שנקרא ההיסטוריה המקודשת. הם לומדים ספרים של היסטוריה מקודשת, היסטוריה של קודש, שזה כולל את תקופת מה שהם מכנים הברית החדשה, הישנה, מה שאנחנו מכנים תנ"ך, והם כוללים בזה גם את התוספת המיותרת הזאת של הברית החדשה. זה נקרא ההיסטוריה הקדושה. ומה אחר כך? היסטוריה של חול. זה חולין. כן? נפוליאון, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, המהפכה התעשייתית, כל הדברים האלה הם בעצם חולין. אבל האמת היא שמה שהתנ"ך לימד אותנו זה בדיוק ההפך. התנ"ך לימד אותנו שההיסטוריה מקודשת. ולכן הכל מראשית הבריאה ועד אחרוני המהלכים הפוליטיים של לכלוכי מפלגות, כל זה תוכנית אלוהית אחת כוללת. ושם אלוהים נמצא שם. מובן? זאת אומרת, זה מה שהיהדות מלמדת, לעומת הדתיות. הדתיות סבורה שאלוהים נמצא בכמה בתי תפילה, ובכמה מועצות דתיות. אין? ואז אלוהים הוא בעצם נשיא המועצה הדתית של של הקוסמוס. בסדר? טוב. המושג הכללי, אז אומר הרב, זה השפעה של הנצרות, המחשבות האלה. כן. המושג הכללי, שנלקח אצל העמים כולם, לפי אותו הנוגה שזרח עליהם באורכיהם מאורו של ישראל. כלומר, ישו והנוצרים הראשונים שהצליחו איכשהו להחדיר בתוך המחשבה של הגויים כמה ערכים ישראלים. לא היה אפשר להינשא מהמושג שהוא בעצמות יסודו מושג אלילי, והוא מתראה רק בצד החיצוני של השפעת התורה וכנסת ישראל. דהיינו, שיעבוד ועבודה לאיזה עצם נתפס, נשגב, באפס ייחוסים אידיאליים, בעצמותה של העבודה עצמה. ואז יוצא שאלוהים הוא מי שאני צריך לצאת נקי במשפטו, כי כשהוא יבוא אליי בטענות על החטאים שלי, אוי ואבוי, מה יקרה לי? ואז יוצא שכל עבודת אלוהים הנוצרית, יש לה מטרה אחת בלבד, והיא להציל את הנפש מן הגיהינם. בשביל זה זה קיים. כל השאר זה לא חשוב. בעצם אלוהים הוא אויב של העולם שלו. זאת היא העבודה שמקורה היא הפלצות והזעזוע. אדם מתפלץ מול אלוהים. עכשיו כשקוראים בברית החדשה, אותו אדם שהם חושבים אותו לאלוה, האם הוא מופיע כדמות סימפטית? התשובה היא לא. הוא מופיע כדמות נרגנת, שכל הזמן בא בטענות, שמי שלא בא איתו, אוי ואבוי, מה יקרה לו? זה פחות או יותר הסגנון שלו שם. לא יראת הכבוד וההוד המגדל את הנפש, מה שירה ומרהיבה בגאון פנימי על ידי ייחוסה השכלי והמגמתי למשהו מכובד למעלה בהרגשתה יותר פנימית, ולא העונג והאהבה לאור השמחה והמנוחה הפסיכית המחוברים עמם. לא כן הוא מושג עבודת אלוהים לישראל, שהוא מציין בקרבו אהבת עולמים לאידיאלים האלוהים, לטפחם, להרבותם ולהתעלה בהם ועל ידם. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בעלי דעום, הללויה. בהם אוצר החיים, השמחה והעונג גנוז בטבע. ישמח ישראל בעושיו, בנציון יגילו במלכם, אז תתענג על השם. עד כאן להיום, שלום.